ערב טוב, אני מזכיר מה שאמרנו בפעמים הקודמות, שהדברים פה לא תורה מסיני, זה שיעור קצת שונה משיעורים בתורה. אנחנו עסוקים פה בעניינים פרקטיים שגם קשורים לנורמות חברתיות, ואחריות שכל אחד לברר קצת האם הדברים נכונים לגביו. חלק גדול ממה שיאמר, אני מקווה, כבר ידוע, מספיק 2-3 נקודות וכבר היה שווה להגיע, כי לפעמים זה 2-3 נקודות שהם המפתח בעצם להתקדם. אנחנו דיברנו פעם שעברה, דיברנו על החשיבות של בירורים, דיברנו על החשיבות שבן אדם יראה את עצמו בעין חיובית, דיברנו על כך שתלמידי מכון מאיר צריכים להרגיש שיש להם זכות, שהם אנשים שיש להם הרבה מה להציע לעולם, ולא להגשת לכל הפרשה הזו של להיפגש מתוך תחושה ייתנו לי חצאית אני אתחתן איתה. אנחנו אנשים שברוך השם, ההפך, אני אומר אנחנו, אין לי זכות להכליל את עצמי פה, לי היה מסלול הרבה יותר קל מכם, זכיתי לגדול בבית דתי. אני אומר לחבר'ה במחלקה דוברי אנגלית שכשאני נכנס לחדר והם נעמדים אני נבוך, כי אני מרגיש שאני צריך לעמוד מפני כל אחד. זאת אומרת, כל אחד שמגיע למכון מאיר זה אנשים שהתגברו על קשיים, ובאמת בן אדם צריך לראות את הטוב שבעצמו ולהעריך את זה, ומתוך זה, מתוך תחושה, אני ברוך השם זכיתי להיות על מסלול טוב, לא להיות נחות קומה. בן אדם לא צריך להיות בעל גאווה, אבל בן אדם כן צריך להיות לו תחושה בריאה כלפי עצמו. חלק מהתחושה הבריאה זה אני בן אדם טוב, אני בן אדם שווה, ואני בעזרת השם אמצא אישה שמתאימה. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שהיא אולי אחת הנקודות הגדולות של כישלון של אנשים כשהם נפגשים, זה שאנשים חושבים שהם צריכים לתת ציון לבן אדם השני. אנחנו לא נותנים ציון לבן אדם השני. יש שאלה אחת כשאנחנו נפגשים, האם היא מתאימה לי? לא האם היא 100%. אני לא בא לתת לה ציונים, אני לא בא לבדוק האם היא כזו או אחרת, אני בא לבדוק אם זה מתאים לי. וזו שאלה לגמרי אחרת. לפעמים אני מדבר עם אנשים אחרי ששידחתי אותם, ואנשים נותנים לי כל מיני תשובות מה לא בסדר בבחורה. מה זה מעניין אותי? אתה מושלם? מה זאת אומרת? אנחנו, לארי, אתה מוזמן, אבל זה שיעור על שידוחים. סדר. הגישה היא גישה לא נכונה. היה תלמיד שפעם אמר לי, אני לא אומר לך שאני מחפש את המושלמת. אמרתי, אל תסיים את המשפט, כי אם אתה מושלם אתה יכול לומר לי שאתה מחפש את המושלמת, אבל אני לא המושלם ואני לא חושב שאף אדם הוא המושלם. אנחנו מחפשים את המשלימה, אנחנו מחפשים את האישה שמתאימה לי. זה כמו פאזל, זה צריך להתאים, אבל אני לא מחפש מושלמת. מה, אני מושלם? יש לי עוד הרבה מה לעבוד, מה שייך? אז הוא צריך להסביר לי, אני לא מחפש את המושלמת. ברור שאתה לא מחפש את המושלמת. אנחנו, אף אחד לא מחפש את המושלמת. אסור שנחפש את המושלמת. ואסור לנו אפילו בפגישות להתחיל לשבת לתת ציונים. הברכת המזון שלה הייתה באורך כזה. כמה כוונה יש לה? זה ענייני? סליחה? אני מנסה להבין מי הבן אדם שאני יושב מולו, ואם זה מתאים לי, אני לא בא לתת ציונים. ופה אני אדלג שני על נושא שנרחיב עליו בהמשך. כשנפרדים מבחורה, ואותו דבר בחורה מבחור, אין לך זכות להתחיל לתת ציונים לבן אדם. אתה רק יכול לתת ציונים טובים. אתה רק יכול לומר, היה כיף להכיר אותך. היה מרומם, למדתי מושגים שלא הכרתי קודם. היה מאוד מעניין, אני מאוד נהניתי, ואני מאחל לך הרבה הצלחה. אמרת משפטים חיוביים, בסדר. אתה מתחיל לומר דברים אחרים, אין לך זכות. ואני טוען שהמהלך הזה של להיפגש צריך להיות משהו מעניין, ומשהו שאתה יוצא ממנו ואומר, וואי, יצא לי לבלות זמן נחמד עם בן אדם אחר. כן מתאימים, לא מתאימים, אבל בוא ניתן לזה לזרום בצורה נחמדה. זאת אומרת, מה יצא מזה, אם יצא מזה חתונה או לא, הגישה שלנו לפגישות צריכה להיות גישה, אנחנו הולכים להכיר בן אדם ולבלות יחד, ובעזרת השם מתוך זה אולי יצא חברות, פירוש הדבר בעולם הדתי, חברות טובה זה נישואין. אנחנו, אין כזה דבר חבר וחברה. אנחנו, אם נראה שאנחנו מתאימים להיות חבר וחברה, אז אנחנו עוד נדבר. שלא כל אחד שמתאים להיות חבר וחברה מתאים להיות בעל ואישה, אבל בגדול זה בהחלט מאוד מאוד דומה. אז אנחנו לא נותנים ציונים, אנחנו לא בוחנים מה היא שווה, אנחנו בוחנים האם אנחנו מתאימים. וזה הגדרה מאוד מאוד חשובה, שכל הדייטינג, כל מה שאנחנו בעצם עושים, זה שאלה של התאמה, זה לא שאלה של ציונים.
ופה יש נקודה גם כלפי עצמנו. אם בחורה אמרה לי לא, היא לא אמרה שאני לא שווה. היא אמרה אנחנו לא מתאימים. זה שני אמירות שונות. בן אדם צריך לשמור על עצמו במהלך הפגישות לא להיפגע נפשית. יש בנות שיורדות עלינו. אני זכיתי לקבל את זה. הייתה בחורה שבילתה את כל הפגישה ולהסביר לי כמה היא באה ממשפחה מיוחסת וחכמה. אבא שלה בוגר הרווארד וכל מיני דברים נחמדים, מעניינים ומצוינים על המשפחה. כל הכבוד לה. בסדר, חשבתי, היה מאוד מעניין, באמת, אני לא מכיר את העולם הזה של אינטלקטואלים בארץ, מסתבר שיש היי סוסייטי פה גם כן, והיה מאוד מאוד מעניין, אבל לקראת סוף הפגישה היה מאוד ברור לי שאנחנו לא מתאימים. ואני חושב שזה טוב בסוף הפגישה לתאם עם הבחורה מתי מחר נדבר. זאת אומרת, אנחנו בסוף פגישה נותנים לה מסר ברור שמחר היא תקבל שיחת טלפון מאיתנו, ובשיחת טלפון הזו אנחנו נדבר, ודרך אגב גם נסכם אם ממשיכים או לא. אני לא צריך לפרט פירוש רש"י, אבל אני אומר לקראת סוף הפגישה, ולא כשאתם מתקרבים לאוטובוס שעלול להגיע בשנייה האחרונה ובדיוק פספסת. אנחנו בדרך, אנחנו רואים שנשארו עוד 5-10 דקות לדייט, אז לקראת הסוף, בחמש דקות האחרונות, לא בשתי דקות האחרונות, אנחנו אומרים, תראה, אני אשמח מאוד להיות לך בקשר מחר, מתי נוח לך שאני אתקשר. חבר'ה, אני רוצה לחזור לנקודה הזו, ואני אחזור עליה פעם שלישית, כי משום מה, יש איזשהו שיבוש בדור שלנו, והנקודה הזו לא נכנסת לקודקוד של אנשים. אתה לקראת סוף הפגישה, אתה מודיע לה שאתה תתקשר אליה מחר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה לא יכול למרוח את זה חצי שבוע, אתה לא יכול לברוח מהקשר הזה ולחשוב, היי, תבין מעצמה שאני לא מעוניין כי לא התקשרתי. אתה מתקשר מחר כמו גבר ואתה נותן תשובה. אני אחזור פעם שלישית, הבחורה מגיע לה תשובה, ולקראת סוף הפגישה אנחנו אומרים לה, מתי מחר נוח לך שאני אתקשר אלייך? אני חוזר על זה כי יש אנשים, ואחד מהם החברותא שלי לפני הרבה מאוד שנים, ואני לא יודע מה קרה איתו, אני לא אציע לו שוב, כי הבחור הזה נפגש עם בחורה, הצעתי לו שידוך, לא היה נראה לו, הוא לא חזר אליה. שהיא תחליט, שהיא תברר, שהיא תבין מעצמה, ובעיניי זה חוסר אנושיות. זאת אומרת, אני רואה בזה פגם כל כך חמור, שלחבר שלי אני לא אציע עוד בחורה. זאת אומרת, זה נכון שלמדנו יחד שנתיים, אני לא אציע לו שוב. אני התקשרתי ואמרתי לו, אתה לא רוצה לתת לבחורה תשובה? תעזוב, היא תבין. מה זאת אומרת תעזוב, היא תבין? אני לא מבין אותך. אם אתה יודע שהתשובה היא לא, אולי יש לה הצעה אחרת היום, אולי יש לה הצעה אחרת מחר, למה לא לתת לה להתקדם עם החיים? מה היא צריכה להסתובב עם תחושה רעה, עם ספקות, כן אוהב אותי, לא אוהב אותי, כן יתקשר, לא יתקשר? תעזבו את הגישה שנמצאת מאוד בצבא ובעולם שאינו שומר תורה ומצוות, שאני הגבר ואני כל הזמן צריך להראות לה שאני לא בטוח מעוניין בה, ואולי כן ואולי לא. זו לא הגישה היהודית. הגמרא בקידוש אומרת, צריך להראות לה שמחזרים אחריה, צריך לתת לה תחושה שהיא חשובה. אני לא בא להראות לה שאני הגבר, אני בא להראות לה שאכפת לי. מתוך זה אני גם אראה לה יחס שמראה, אני או כן מעוניין, זכותי לומר אני לא מעוניין. גם על זה נדבר, איך אומרים את זה, אין לי עניין לפגוע בה. אבל אני אומר, כן לתת תשובות. כן.
אם אתה מתקשר אליה אחרי
הפגישה, כן.
אתה מתקשר אליה שלוש פעמים והיא לא.
עוד רגע, אני אתייחס, בסדר? אני מברך, ואלה שמאזינים אונליין, זה לא בשידור חי, לא לענות אמן. ברוך אתה, אדוני, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בטוח. תודה רבה. אז אני דילגתי קצת, כי נגענו בנושאים, אז ניסיתי להתייחס אליהם בצורה יותר מקיפה. עכשיו נלך כסדר, בסדר? אחריות החיזור לחזר אחרי בלשון הגמרא, זה על הגבר. אתה צריך לתת לתחושה, את יקרה לי, אני אבוא אליך לפגוש אותך. שמעתי מכמה בחורים, הציעו להם בחורה בגולן. אז אתה יכול לומר, לא מתאים לי לנסוע לגולן, יש לי 10 הצעות בירושלים, הצעה אחת בגולן, בהצלחה, אני לא בא לגולן. זכותך, אין לי בעיה. אבל אם אתה אומר כן, אז אתה מחטט את רגליך ונוסע לגולן. להתחיל לומר, תשמע, אני ממכון מאיר, תאמר לי כשאת באזור. אז אל תיפגש איתה, אין בעיה. אבל אתה הולך להיפגש איתה, אז אתה בעצם נותן הצהרה, שווה לי להשקיע, ואני רוצה לראות אם יש לי קשר. אתה יכול לומר לשטחן מראש, תשמע, יש לי לוז לחוץ, זה נראה הצעה מצוינת, אם יש דרך שניפגש, אם יש לה שבוע, שבועיים באזור ירושלים ניפגש, אחרת אני לא יכול להגיע. בסדר? אתה רוצה להגדיר את זה מראש, אין בעיה. אני תקן, ולא הגדרת מראש, פירוש הדבר, אתה לוקח על עצמך ללכת אליה. אני מצפה, אחרי שתי פגישות מקסימום, שהיא תבוא לקראתך. ואם היא לא באה לקראתך, אתה יכול לבדוק עם השטחן מה הולך, למה היא לא מציעה לך, שלפחות חלק מהזמן היא תבוא לקראתך, תפגוש אותך חצי דרך, ואם לא, אז היא נתנה לך איזשהו איתות. הייתי בחתונה בחודש האחרון, שלא ידעתי, אני מכיר את ההורים, לא הכרתי את הילדים, עד כדי כך שאני לא ידעתי אם החבר שלי הוא אבא של החתן או אבא של הכלה. לא יודע, אני לא מכיר את הזוג, אני מכיר את ההורים. אז אני מגיע לחתונה, ובדיוק יש הסרטה, יש וידאו. ובסדר, אני לא יודע מה הולך להיות בוידאו, עולה הכלה, ואומרת לו, לחתן, אני בטוחה שכל מה שאני אצטרך אתה תעשה בשבילי, ואתה תעשה אותי מאושרת תמיד. אני פשוט פרצתי בצחוק. זה החתונה, קנית לעצמך עבד. וואי, כיף, קניתי לי אחד שחשב אחרי, מה שאני רוצה אתה תעשה בשבילי. כך היא אומרת, בלי פושות. זאת אומרת, זה חתונה, זה לא חתונה, סליחה. חתונה זה קשר. ואני מצפה שבחורה אולי אין לה את ההבנה הזו, אולי צעירה, אני מוכן לדון אותה לקו זכות, אבל אין עוול אם אתה נסע את הפעמיים לגולן, לבדוק עם השטחן למה היא לא מציעה לבוא לקראתך. כשאני אומר שטחן, אני לא מכוון שטחן מקצועי, שטחן יכול להיות החבר שלך. שטחן פירוש הדבר אחד ששידך ביניכם. אין בעיה לבדוק, רגע, למה היא לא מציעה? וזו שאלה לגיטימית. ואני מצפה, ואם היא לא, אז זאת אומרת, היא מצפה איזשהו מערכת יחסים שבה אתה תהיה המשקיע. אין בעיה, אתה רוצה להיות עבד לחיים, יש אנשים שככה הם מרגישים, זה הקשר שהם רוצים. שוב, אנחנו בשיעור כמעט ולא נדון במה כן ומה לא במובן הזה. יש אדם שטוב לו אורח חיים, שבו הוא משרת את אשתו 24 שעות ביממה, 7 ימי שבוע, בסדר, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהיא רוצה, מצא מינו, כמו שאומרים, לכל סיר יש מכסה, בכבוד, אני לא בא לדון מה צודק ולא צודק, כי יש כל מיני זוגות בעולם. זה לא, השיעור שלנו הוא לא על זוגיות אחרי החתונה. אנחנו דנים באיך אני מבין ואיך אני מפתח קשר, אני קצת נוגע בנקודות שאני חושב שהן לא אנושיות. עכשיו, התפקיד שלנו זה לחזר, זאת אומרת, לתת לתחושה שאני מעוניין, אני בגלל זה מתחיל קשר, אני מעוניין. אז עשינו את הבירורים, נראה לנו מתאים. אני עכשיו חוזר לשטחן ואומר, תשמע, עשיתי בירורים, תודה רבה, נראה לי מתאים. נקודה לזכור, לא נראה לך? תחזור לשטחן, תעשה עם עצמך חסד. תאמר לשטחן, תודה רבה, לא נראה לי מתאים. מה ההיגיון בזה? כמה דברים. נתחיל עם ההיגיון הכי פשוט. אני הצעתי לבחור, בחורה, אוקיי? ניגשתי אליו, אמרתי לו, נראה לי שפלונית מתאימה. כשאני הצעתי לו את, תקראו לה חווה, ניגשתי לאדם והצעתי לו את חווה, זה כי אני חושב, אחרי שעברתי על כל המנות שיש לי במאגר, שחווה הכי מתאימה לאדם. אני מחכה. אדם לא חוזר אליי, כי אדם החליט שהיא לא מתאימה לו. אז מה אני אומר? טוב, כנראה שיש לו הצעה יותר טובה. אם יש לו הצעה יותר טובה, לי אין הצעה יותר טובה. אני הצעתי לו את ההצעה הכי טובה שיש לי. אני עכשיו אחכה. אני לא אציע לאדם עוד הצעה, לפחות לעוד 6 חודשים. כי מבחינתי, אלא אם כן בדיוק תגיע בחורה שיותר נראית לי מתאימה מחווה, למה שאני אציע לו? הצעתי לו את מספר 1 שלי. מה, אני צריך עכשיו לרדוף אחרי כל הצעות שהצעתי, לבדוק למה הוא אמר לי לא? אני לא אעשה את זה. שיהיה למרחב ההצלחה להתראות, אין לי זמן לזה. אין לי את הזמן לעצות שאני רוצה להציע, אני ארדוף אחרי בן אדם, לבדוק למה הוא לא ענה לי, שיהיה לו ברכה והצלחה להתראות. אני לא אציע לו שוב. עכשיו, יכול להיות שאחרי 6 חודשים, 9 חודשים, כשאני אעבור על המאגר שוב, על הבנים בנות, השם שלו יצוץ, ופתאום יראה לי שיותר מתאים לו מישהי אחרת. אם הוא עשה עם עצמו חסד, והתקשר, ואמר, תשמע, תודה על ההצעה, לא נראית לי חווה, כי אני מצטר, עם האכילה מעץ הדעת, אני הבנתי, ככה שמעתי עליה. אני לא מתאים לי. אז אני אומר, בסדר, אני אשמח לראות, בחורה שלא מאכילה מהצדה, תן לי לראות. אולי יש לי, הוא הסביר לי. אני מסכים שיש שטחנים שהם נודניקים. שכשאתה מתקשר ואומר, לא נראה לי, אז הוא אומר, למה לא? אתה אומר, תשמע, עשיתי קצת פירויים, לא נראה לי מתאים. עכשיו, לטובת עצמך, כדאי לא להשפיל את הבחורה, אבל כן להסביר לשטחן. אם אתה מסביר לו, אני יכול לומר לכם שמתוך, ברוך השם, הרבה מאוד זוגות שזכינו לשדך, לא כולם היה הצעה הראשונה. היו כאלה שזה היה הצעה שנייה, היו כאלה שזה היה הצעה שלישית, ופה אני אספר לכם סיפור נחמד מאוד, לפני כ-11, 12 שנה, אני מתקשר להציע לבחורה, עכשיו, איך הגעתי אליה? היא לא זוכר כבר. אני לא זוכר אם אבא שלה או הדוד שלה כל הזמן לחץ עליי, תציע לה. אז בסדר. הצעתי פעם, היא שללה על הטלפון. הצעתי פעם שנייה, היא שללה על הטלפון. לפי כל הנתונים שהיה לי, היה נראה לי שהיא בחורה איכותית, למרות שהיא לא בהירה, היא מיד אמרה לי לא, שהיה נראה לי בסדר. התקשרתי פעם שלישית והיא לא עונה לי. אני מתקשר עוד פעם עם הצעה השלישית והיא לא עונה לי. אני לא רוצה להתייאש, כי הבחור נראה לי, הבחור אני אוהב, והבחורה כבר נראית לי מפוקפקת במידות שלה. אני מתקשר עוד פעם, יש ממתינה, אז אני אומר לעצמי, טוב, אז היא לא באמצע לימודים, יש ממתינה. אני אנסה עוד פעם אחת. אני מתקשר, והיא עונה, מי זה? מדבר נתנאל פרנקנטל ממרכז הרב. או, לא, אתה? אמרתי לה, זה לא צריך להיות, אפשר לסגור את השיחה עכשיו. להתראות. היא אומרת, לא, אם כבר התקשרת, אני אשמע. הם נשואים היום. הם נשואים היום, אני אף פעם לא סיפרתי לבעלה את הסיפור הזה. הם נשואים היום. ואני עד היום זוכר את הסיפור. אני יודע מי הוא, אני יודע מי היא, ואוי לא אתה. מה? לא יודע. אף פעם לא שאלתי אותו, לא רוצה לדעת. אין לי עניין לומר לבן אדם שככה אשתו התייחסה עליי. לא יודע, אף פעם לא סיפרת לו את הסיפור. מה היתר מצד לשון הרע? אבל מבחינתה אני נודניק. אוקיי, אז אני לא אתקשר שוב. תאמיני לי, יש לי דברים יותר טובים לעשות עם החיים. אני לא, לא באמת. אני אומר, יש יחס שהוא לטובת עצמכם. תחזרו לשלחן, תסבירו לו למה לא. בפעמיים הראשונות היא עשתה לי טובה והסבירה לי למה לא. בפעם השלישית היא התחתנה עם הבחור, נשואין עד היום ברוך השם. אני אומר לכם, כבר יש להם ילדים עוד מעט בר מצווה, כן? הסיפור הזה הם למעלה מעשר שנים. אבל אני אומר, יש יחס. אתה רוצה לא לקחת הצעה ששתכן, תתקשר, תסביר לו למה. שוב, אתה לא בא לתת ציון לבחורה. אתה לא בא לומר, תשמע, היא כזו, היא כזו, היא כזו. אתה בא לומר, תשמע, אני מחפש מישהי שיותר א', יותר ב', יותר ג'. נראה לי שזה לא מתאים לי בגלל ד', ה', ו'. תהיה ענייני, אתה לא בא לפגוע בה, אתה לא בא לתת לציונים, אתה בא להגדיר מה מתאים לי. הגדרת לה שתכן יותר טוב, יש יותר סיכויים שבהצעה הבאה הוא יצא לך מישהו טוב. האם יש שתכנים נודניקים? כן. האם יש שתכנים שקרנים? כן. האם יש שתכנים שיוצאו לכם תמיץ? כן. יש לי פתרון לזה? לא. מה אני אעשה? זה המציאות, צריך לחיות עם זה ולהתגלגל. אבל אני בכל זאת ממליץ, תעשו את זה. זה טובת עצמכם, א' ב'.
מה קודם למה? להיפרד, או קודם להגיד לשתכן?
נדן, קודם כל, לפני הפגישה הראשונה, נגיע לה, אם מחליטים להיפרד. נדן, כשמציעים לכם הצעה, שתכן התקשר, הציע הצעה, עשית בירור, לא נראה לך, תחזור לשתכן. אני אומר, זה טובת עצמך, קודם כל, כי אני אומר לכם, אני עצמי, אני לא אציע עוד פעם. כי מבחינתי, הצעתי את המספר אחת שלי בשבילו. אז למה לי להציע שוב? אין לי משהו יותר טוב, כנראה שהוא מצא משהו יותר טוב, אז הוא הלך על זה, אין בעיה, זה לא אישי, אני מכבד את זה. בחור בא אליי ואומר לי, הצעה שלך נחמדה, יש לי הצעה יותר טובה, אני הולך עליה. כל הכבוד, בהצלחה, תודיע לי, אם אתה חזרת להיות פנוי, תודיע לי. זה הכל, אני לא, אין לי שום בעיה. ההפך, אני מאחל לך הצלחה. אבל אני אומר, אם זה לא נראה לך, זה לא שיש לך הצעה יותר טובה, זה שזה לא נראה לך, תסביר לה, שתכן למה? אתה נותן לו כלים להציע לך מישהו יותר טוב. יצאת על דייט, הלכת פעם, הלכת פעמיים, נראה לך לא מתאים, כדאי לך לחזור לשתכן. אתה עוזר לשתכן לחשוב יותר טוב, להבין יותר טוב, מה מתאים לך? זה נורמלי, זה טבעי, שבמהלך הפגישות אנחנו בעצמנו מגלים מה מתאים לנו, מה שלא ידענו קודם. זה נורמלי, כן.
לחזור אל השתכן, אחרי
אז בציבור, אז אני אומר שוב, אם עשית בירור ונראה לך לא מתאים, אתה לא הולך להיפגש איתה בכלל. עשית את הבירור לפני הדייט הראשון, השטרן הציע לך, עשית בירור, לא נראה לך מתאים, לך תסביר לשטרן. נפגשת, החלטתם להיפרד, אחרי שנפרדתם תחזור תסביר לשטרן. זה יעזור לך, זה יעזור לשטרן להבין מה אתה מחפש. עכשיו השטרן הציע לך, נראה לך מתאים, נראה לך מתאים, אז אתה חוזר לשטחן ואומר, תודה רבה, מוצא חן בעיניי, אני אשמח מאוד להכיר את הבחורה. אתה שומר את כל מה שרשמת על הבחורה. זוכרים שרשמתם? זוכרים שלקחתם עוד מספרי טלפון שעוד לא ניצלתם אותם? יכול להיות שהקשר הזה יתפתח, ואז תצטרכו לעשות עוד קצת שיעורי בית, לוודא שהאינפורמציה שלכם נכונה, תשמרו את כל המידע בצד בינתיים. אתה מודיע לשטחן, אני מעוניין. השטחן אומר לך, יופי, אני אציע לבחורה. אתה מחכה שלושה ימים. שלושה ימים זה נורמלי, שאחרי שלושה ימים אתה תשמע ממנו. ארבע ימים. עברו ארבע ימים, הוא לא חזר אליך, תתקשר לשטחן. כלומר, הייתי בשיעור מכון מאיר, אמרו לנו שיותר מארבע ימים צריך להתקשר, לשאול מה קורה. השטחן עלול לומר לכם, עוד לא השגתי את הבחורה. אשמתו, לא אשמת הבחורה. בסדר? אין מה לעשות, אתה צריך להיות נחמד לשטחן, מה לעשות, אנחנו תלויים בו. אומרים לו, בסדר, בסדר גמור, תודה רבה. עכשיו תחכה שלושה ימים, לא ארבע. אתה רואה שהשטחן שלך הוא קצת עמוס, אז אחרי שלושה ימים שוב תתקשר. מה קורה? יש לך הצעה, יופי, הבחורה נתנה תשובה חיובית, בסדר. הבחורה נתנה תשובה שלילית, זה עדיין לא אומר. יכול להיות שהבחורה אמרה, יש לי הצעה אחרת שיותר נראית לי מתאימה, אל תקרו את זה אישי. זה לא אומר אתה לא שווה. זה לא אומר שהיא החליטה שהיא לא רוצה אותך, זה אומר שהיא קיבלה הצעה שהייתה יותר נראית לה עכשיו, זה אומר שיכול להיות שעכשיו בסוף סמסטר מלא בחינות ולא מתאים לה קשר חדש, זה אומר שיכול להיות שאתמול היא נפרדה מקשר ארוך שהיא חשבה שהוא הולך לצאת לנישואין, ובקשר הוא בא ושבר את ליבה ואמר לה תשכחי מזה להתראות, זה יכול להיות אלף סיבות למה היא אמרה לא. אנחנו לא דנים אותה על הלא שלה. היא אמרה לא נראה לה מתאים, לא נראה לה עכשיו, מה שהיא אמרה, בכבוד, מתקדמים עם החיים. לא כדאי לאמר על סוס אחד, נכון? יעקב אבינו מחלק את המחנה לשתי מחנות. אנחנו תמיד צריכים לדעת שמצד אחד אני צריך להשקיע את הכוחות שלי, להשקיע את הרצון שלי, מצד שני אני לא נכנס ברמה שאם זה לא מסתדר אז כל החיים שלי מתפרקים. אני יכול להיות שתיארו לך בחורה שנראית לך מאוד מאוד מתאימה. אני זוכר שלתקופה של שנה שנתיים הייתה בחורה שכל פעם שאני התפניתי היא הייתה תפוסה, היא התפנתה אני הייתי תפוס, זה הלך בינג פונג, לכל פעם זה נראה הכי מתאים. ובדודה שלי עוד עבדה יחד איתה, זאת אומרת היא הייתה אחות, בדודה שלי עבדה איתה, ויום אחד אני מקבל טלפון מהדודה שלי, הייתה לי רעיון, בחורה מצוינת בשבילך, וואי, אתה בן אדם השלישי שמציע לי, זה באמת נראה לי, תציב, איך עבוד? לא, היא תפוסה היום. ככה זה הלך, פינג פונג, עד שבסוף יום אחד מדהים לי שהיא תרסה, וואו, איך אני אמור לחיות עם זה? כולם אמרו שהיא מתאימה, אוקיי, כנראה שלא, אמרנו, אין מה לעשות. אפשר להתפלל שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו את הבת זוג מה שיותר מהר, אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים מי, ובשמיים עוזרים לנו. מה ההשתדלות שצריך לעשות? אז החזון איש אמר שאם בן אדם ישן, תאירו אותו. ההשתדלות שבן אדם צריך לעשות, זה שאם יש הצעת שידוך והבן אדם ישן, תאירו אותו להציע את השידוך. מפה הסקתי, אני שאלתי את זה את רבותיי, שאני כן עוצר את הלימוד שלי בסדר, כדי לעשות בירורים על בחורה, לתת תשובה לשטחן. כשהיו מציעים לי שידוך, אני הייתי משתדל לתת תשובה תוך שעתיים. עצרתי את החיים, הלכתי, עשיתי בירורים, חזרתי לשטחן, אמרתי עוד תודה רבה כן, עוד תודה רבה לא. לפעמים בשעתיים האלה לא עסקתי אף אחד, כולם היו בעבודה, כולם היו, זה היה עידן לפני פלאפונים. הלכתי לטלפון ציבורי עם טלקארד, חיכיתי בתור, עשיתי את הטלפונים. לפעמים הלכתי לדואר לקנות עוד טלקארד כדי לעשות עוד טלפונים, אבל זה היה עידן אחר. אבל עצרתי את החיים על פי החזון איש הזה, שבן אדם צריך להשתדל, חזל אמרו שמי כתבנו אחר. זאת אומרת, אני מצד אחד צריך להשתדל, מצד שני אני לא יכול להשתגע. יש אנשים, היה תלמיד פה פעם, שבאתי להציל לו פגישה, הוא אומר לי, תאמר לי מתי היא פנויה? אמרתי, מה זאת אומרת? היא פנויה, אני לא יודע מי פנויה, אתה זמין לי. אמר, אני לא מבין, איך אני אפגש אתה? אמרתי, אני לא מבין, מה הבעיה? הוא אומר לי, אני נפגש עם חמש בנות היום, איפה אני אכניס? חמש בנות? בן אדם, היו לו מחברות שלמות, כמות בנות שהוא נפגש, או וואו. אני לא חושב שזו הדרך, זאת אומרת שחזל אמרו לנו שמי קדמנו אחר, חזל לא התכוונו עכשיו אז תיפגש עם חמש בנות כל יום כי אולי תמצא אותה, כי שמי קדמנו אחר, אי אפשר לעבוד מתוך לחץ כזה. מצד אחד תשקיע את הזמן שצריך כדי לקדם, מצד שני יש איזשהו נורמה, אני צריך לחיות את החיים, ואנחנו נדבר על זה שמאוד חשוב שבמהלך הפגישות אני אמשיך לחיות חיים. יש אנשים שנותנים לפגישות לכבוש את כל החיים שלהם, זהו, זה לא נכון, ואנחנו נדבר על זה, נגיע לזה בהמשך. אז קודם כל, אנחנו, סליחה, אני רק אתקן, זה לא נכון עם כל בחורה ובהתחלת קשר. כשאתה מגיע לקראת האירוסין, אז זה נורמלי, וזה בסדר שזה כובש את כל החיים. אבל בתחילת קשר, תיפגש פעמיים מקסימום שלוש בשבוע, כדי לשמור על עצמך. אתה צריך לדעת מי אתה. אם אתה כל הזמן מדבר על החיים ולא חי אותם, אז אתה מגיע לשלב בפגישות שאתה מרגיש שאתה מדבר על משהו שהוא לא אתה. אם אתה מסיים פגישה ביום ראשון, שני בבוקר מרים לטלפון. שני בערב הולך לעוד פגישה, שלישי בבוקר אתה על הטלפון איתה, שלישי בערב אתה עוד מנסה להשיג איזשהו חברותה, כי מחר בבוקר אתה שוב בפגישה איתה. אתה מגיע ליום רביעי בבוקר ואתה מדבר על החיים האלה של לימוד בבית מדרש, ואתה זוכר אותם. היה פעם כאלה חיים, אבל זה, אתה לא חיית אותם השבוע. זאת אומרת, אתה צריך לשמור על עצמך, על הזהות העצמית. במהלך הפגישות, בגלל זה אני ממליץ, מקסימום 3 פגישות בשבוע. האידיאל בעיניי הוא 2. פגישה אחת ביום שני, פגישה אחת ביום רביעי, תפגש שבוע הבא ביום ראשון, אחר כך ביום רביעי. אני אומר, אז באמצע, לתת רווח בין הדבקים, תן קצת זמן לחשוב, תן קצת זמן לחיות את החיים. אתה רואה שקשר מתקדם, אז צריך להעלות את התדירות של הקשר. לרוב האנשים צריך את זה כדי לפתח קשר. אתה הגעת לפגישה 11, 12, 13, אתה מתחיל לפתח קשר, אז כדאי להעלות את התדירות לשלוש פעמים בשבוע, כל שבוע. תיפגשו מצש, תיפגשו יום שני, תיפגשו שוב יום חמישי. תנסו כן לפתח איזשהו קשר. אבל בתחילת הדרך, צריך לשמור את הזהות, את היום-יום. אנחנו מתקדמים. עשית בירור, נראה לך מתאים, אתה מתקשר לשטחן, הוא פנה לבחורה, הבחורה עשתה את הבירור שלה, אם היה לך מזל, נראה לך תשובה תוך יומיים, לא היה לך מזל, לקח לשבוע, בסדר. יותר משבוע, זה כבר נכנס לשטח שצריך באמת עיון אם שווה לחכות. זאת אומרת, אמרתי, נתקשר לשטחן אחרי 4 ימים. אם הוא אומר לי, כן, סגרתי איתך את הטלפון, הרמתי טלפון אליה, אני לא יודע מה לוקח לזמן, אתה התקשר עוד 3 ימים, והוא שוב אומר לה, אז אתה אומר לו, תשמע, הייתי בשיעור במכון מאיר, אמרו לי שנורמלי לחכות שבוע, אני אומר, בוא נחכה עוד יום אחד, אם היא לא נותן תשובה, אני אחזור אליך מחר, ואני מציע שתאמר לה שאני מבין שאולי זה לא נראה לה מתאים, אני אתקדם, אם יום אחד זה יראה לה, אז אני מעוניין. אתה לא סוגר את הדלת, אתה מתקדם עם החיים. זאת בתנאי שיש לך הצעה אחרת. זאת אומרת, אם אין לך הצעה אחרת, מה הלחץ? זה עדיין מראה דבר לא טוב עליה. זאת אומרת, מבחינת המידות שלה, זה לא תקין. אין סיבה שהיא מורחת אותך. זאת אומרת, הזמן שלך אמור להיות יקר לה, גם אם היא לא מכירה אותך, זה עוד בן אדם. אתה גם בן אדם, גם לך יש זכות קיום. אם השטחן הציע לה קודם, דבר שאני לא מסכים איתו, אבל הרבה שטחנים עושים את זה, אז תנסה להזדרז, להביא לה תשובה. וזה דבר שאמרתי פעם שעברה, כדאי לשאול את השטחן, הצעת לה כבר או לא? כדאי לדעת איפה אתה עומד. אם כבר הציעו לה, אני מאוד ממליץ להזדרז, אתה גם לא יודע כמה זמן לקח לשטחן, מאז שהיא נתנה לו את התשובה החיובית, עד שהוא יתקשר אליך. חוד שהיא כבר מחכה שבוע, ועוד לא יתקשר. ואל תשכחו שלא כל השטחנים ישרים. לא ברור שהוא אמר לה בצורה ישרה, אני מתנצל, לקח לי שבוע להתקשר אליו. יכול להיות שהוא אומר לה, כן, הודעתי לו, לא יודע למה הוא לא עונה לי עדיין. לא כולם ישרים. הוא נתן לך הצעה, כדאי לשאול, דיברת איתה עדיין או עוד לא? לא דיברת איתה, יש לכם זמן. כן דיברת איתה, תזדרזו ותנסו להביא תשובה. אספר לכם סיפור. נפגשתי עם המון בנות. טוב, בעיניי זה המון. עברתי את 50. ביום אחד הייתי מיואש. ממש הייתי בדרך במדרגות לספרייה במרכז הרב. והרהורי ליבי היו ריבונו של עולם. אני כבר לא יודע אם ומתי ואיך. אתה חייב להראות לי, כי אני לא יודע מה אני הולך לעשות עם החיים. ואיך שאני חושב את זה, פתאום בן אדם מאחוריי אומר לי, התקשרת אליה? אז אני מסתובב, שואל אותו למי? אז הוא אומר לי, אשתך מחכה לך. אוקיי. אז אני אומר לו, טוב, אני שמח שאתה יודע מי היא. אני לא גיליתי אותה עדיין. אז הוא אומר לי, אני לא מבין, הבחורה מחכה, למה אתה לא מתקשר אליה? אז אני אומר לו, אני לא יודע איפה היא הבנה, אבל אני נתתי תשובה חיובית לבחורה אחרת לפני 3 ימים, אתה עוד לא הצעת לי אף אחד. על מה אתה מדבר? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אשתי רצתה שתיפגש עם תלמידה שלה. למה אתה לא מתקשר? אמרתי לו, אתה לא נתת לי שום פרטים. מה זאת אומרת, אשתך רוצה? אני נתתי תשובה חיובית למישהו אחר. לא הצעת לי אף אחד. על מי מדובר? אז הוא אומר לי, לא יודע על מי מדובר. אשתי בעלת ההצעה, תתקשר לה, תקבל פרטים. והוא אומר לי, והבחורה מחכה לך. אמרתי, טוב. הוא אומר לי, לא רק זה, אתה הבחור הראשון שנפגשת איתו, אז תעשה לי טובה, אני לא רוצה שתפגע בה. זאת אומרת, רק רגע. אני רץ לשדכן שנתת לו תשובה חיובית לבחורה אחרת, רץ אליו הביתה, דופק אצלו בדלת ואומר לו, האם אתה יודע מה קרה עם הבחורה היא? אז למזלי, הוא ואשתו היו בבית, והוא אומר לי, אני חושב שהיא לא מעוניינת, אבל אני אבקש משתי רגע לעשות בירור סופי. הם מתקשרים לבחורה שאני נתתי תשובה חיובית, והיא אומרת, לא, היא לא מעוניינת. אז אמרתי, תודה רבה, עם חיוך גדול, והם לא הבינו מה אני מחייך. אמרתי, יש הצעה אחרת, רק רציתי לבדוק איפה אני מת פה. תודה רבה, להתראות. אני חוזר לאותו יהודי, והוא נותן לי את המספר של אשתו. אני מתקשר לאשתו. אשתו אומרת לי, כן, יש לי תלמידה כזו וכזו, והצעתי לה אותך, והיא נתנה תשובה חיובית, ועכשיו מחכים לתשובה שלך. אמרתי, לא הבנתי, מה, בעלי לא דיבר איתך? לא, בעלך לא דיבר איתי. ומה, והבחורה, אני הבחור הראשון שנפגש אותו, כן, והיא חושבת שאני כבר נתתי תשובה חיובית, היא מחכה לטלפון שלי, היא אומרת לי, כן. אז אני אומר, אז אני לא מברך, אני לא אפגע בבת ישראל, אני הבחור הראשון שנפגשת איתו, אין בעיה, אני נפגש איתה, תנו לי את המספר טלפון, אני אעשה בירורים אחרי הפגישה הראשונה. זו אשתי. אחר כך עשיתי את הבירורים. זאת אומרת, זה סיפור אמיתי. אני נפגשתי אחרי כל הבירורים, כל ההיסטוריה שאמרתי לכם, למה זה, כשהגיעה ההצעה, אני לא ביררתי כלום. אני התחלתי לברר אחרי הפגישה הראשונה, לא ידעתי כלום עליה, אפס. אני הגעתי לפגישה הראשונה, יש בת ישראל שהייתה פה אי הבנה, שאמרו לה שאני אמרתי כן ועוד לא הציעו לי כלום, ואני לא אפגע בה, אני אלך לפגישה. וזה הלכתי. זאת אומרת, על זה הלכתי. אני בגלל זה נפגשתי איתה. אז אני אומר, יש כללים, יש גם אנושי. אנחנו לא צריכים לעבוד לפי הכללים, ואומרים לך, הבחורה לכאן, אין... יש כללים ויש בכל זאת להתחשב בבן אדם, להבין מי הבן אדם, מה עובר ואיך להתקדם איתו. אני לא אומר בגלל זה התחתן איתו, אני כן אומר להבין מה הלך פה בין השטחן. אז השטחן שלנו עד היום אנחנו מתקשרים ואומרים לו תודה רבה, איי, היה פה אי הבנה ואשתו חשבה שאני כבר ניתי כן, בסדר, זה הייתה אי הבנה. אז מה אנחנו מתקדמים? אמרנו כן, אנחנו מתקשרים שיחת טלפון ראשונה. אני ממליץ שתבקשו מהשטחן, הולך הרי להתקשר ולומר לה, אולי בדור שלנו זה פחות חשוב, אני לא יודע, אבל אני תמיד אהבתי לשאול באיזה שעה נוח לה שאני אתקשר. שוב, אני בעידן שלא היו פלאפונים, אז אני הייתי מתקשר לבית של ההורים שלה, נכון? אני צריך לדעת באיזה שעה היא בבית. היו הרבה פעמים שאתה מתקשר 10 פעמים עד שהיא מגיעה הביתה. היום היא בחתונה, מחר היא בחתונה, מתי אתה תתפוס אותה? ביום היא בלימודים. אולי בעידן שלנו כולם יש פלאפונים, זה קצת יותר קל. אז לפחות אתם מתקשרים, אז קודם כל מתקשרים, אל תשלחו אס-אמס. תהיו בן אדם, תהיו קצת ג'נטלמן, תרימו טלפון. הרמתם טלפון ויונה לטלפון. שלום, מדבר, תציגו את עצמכם. מי אתה? ותשאלו, קיבלתי את המספר שלך מפלוני, האם נוח לך לדבר עכשיו? יכול להיות שהיא בדיוק בטרמפ, וכולם שומעים אתכם. יכול להיות שהיא בדיוק עומדת עם מורה שלה. יכול להיות שהיא בדיוק עומדת עם, אני לא יודע מי, באמצע עם פציינט. יכול להיות כל מיני סיטואציות שלא נעים לה לדבר. זה שאתה נערכת לדבר, זה לא אומר שהיא נערכה. עכשיו, שוב, כדאי להשתמש קצת עם שכל וטקט. אל תתקשרו באמצע אוטובוס. אל תתקשרו כשכל החבר חדר יושבים ומקשיבים לשיחה. תלכו למקום עם קצת פרטיות, ותנהלו את השיחה איפה שאתם יכולים לשמוע אותה בלי רעש, ואתם יכולים לנהל את השיחה כמו בן אדם. זאת אומרת, לפעמים כל החבר חדר יושבים ומקשיבים וזורקים את הערות, זה לא דרך. רגע, אתה הולך לנהל איזושהי שיחה רצינית, תמצא מקום פרטי, תתקשר, תמצא זמן נורמלי. אי אפשר להתקשר אחרי 22:00 ודאי. אני הייתי ממליץ גם לפני 21:30. תתקשרו בשעה נורמלית, ואם היא אומרת שלא מתאים לך עכשיו, אז שואלים מתי מתאים לך. אבל חשוב השאלה הזו בתחילת השיחה, אתה מוכן לדבר, והיא, אל תשפטו לפי השיחה הראשונה.
אס-אמס אני חושב שזה יותר...
אתם רוצים לשלוח אס-אמס, אז האס-אמס רק אומר באיזה שעה נוח לך שאני אתקשר. מדבר מיכאל.
כן,
אוקיי.
אני לא ראיתי מסס. זה כמו שפחות חשוב.
בסדר, אין לי בעיה. אם זה כל ה-SMS, אבל אם ה-SMS הוא מתאים לך מחר בשעה זו בתחנה המרכזית, זה כבר לא יפה.
אני חושב שפשוט. אני חושב שפשוט. מקשר לפני, אם היא לא לוקחה טלפון, הוא עושה מסס, אני מקשרתי.
נכון.
היא אומר לי מתי שאתה מתאים לך מקשר לך, אבל מקשר לפני. MSS לא חשוב. אם מישהו שלחת לי ממש ממש
לא, איזה זמן נוח שנתקשר, אני מסיים בשעה הזאת אם זה נוח לשבילה.
אתם אמורים לרדוף אחריה. רע עליי המעשה שבחורים שולחים לאס-אמס, תתקשרי אליי.
לא, זה שונה.
לא. תשאלו אותה מתי מתאים לה ותתקשרו אליה. שוב, לכתך, אתה צריך לחזר אחריה, זה כל הרעיון גם של הבניין של הקשר, היא תעשה הרבה מאוד, ובכל זאת צריך לתת תחושה שאתה מחזר אחריה. אז אם ה-SMS, ה-SMS צריך להיות שאלה, מתי נוח לך שאני אתקשר, מדבר, תנו שם פרטי ושם משפחה. ואתם מתקשרים. מה אמור להיות בשיחה הראשונה? קודם כל, השיחה הראשונה לא צריכה להיות מאוד ארוכה. יכולה להיות 3 דקות. אם זורם, שיחה איכשהו התחילה לקלוח, יפה, אין שום בעיה, אין עוול בזה. ההפך, השיחה הראשונה הרבה פעמים נותנת לבחורה תחושה יותר טובה לקראת הפגישה, כי היא היה לה איזושהי הקדמה, היא לא נפגשת עם אדם זר. מה שאנחנו בעצם צריכים להשיג בפגישה, בשיחה הראשונה, זה לקבוע מקום שנפגשים וזמן. איך בוחרים מקום שנפגשים? אז בחורף צריך מקום שיש איזשהו, שלא יהיה מדי קר. אי אפשר להיות בחוץ בכפור. נפגשתי עם בחורה, אני עוד זוכר, היינו בבית וגן, והיא החליטה שהיא עושה מרתון. הייתה צריכה לעשות התאמנות כל יום, והיא הולכת איתי כל אורך הפסגה, הלוך ושוב, כל הדייט. אני בקושי מסוגל לדבר, והיא ככה, ואני מרגיש שכאילו החליטה שאם הדייט לא מצליח, לפחות אני מוציאה מזה. היום טוב, כן. זה מאוד בלט, כי הצורה שהיא הלכה הייתה.
בא לך לראות פסחים היום.
כדאי לבחור מקום א' שאין כלבים, זה למה שאני לא ממליץ על גן סאקר. ב' שאין ייחוד, אנחנו מחפשים מקום שאל תלכו איתה לליפתה, איפה שיהיו זמנים שיהיה בעיות של ייחוד. ג' מקום שצנוע, אני לא הולך למקום שיהיו דברים לא צנועים. כל אחד לפי המדרגה שלו. אני לא, מה נחשב צנוע? אני לא ראיתי עוול בללכת בבן יהודה. עד שפעם אחת הייתי בבן יהודה בשעות מסוימות, והבנתי למה אנשים אומרים לא ללכת בבן יהודה. זאת אומרת, יש שעות ויש שעות, נכון? אני לא ידעתי שהשוק נהפך להיות משהו אחר בשעות מסוימות. אני תמיד הייתי שם שעות אחרות. אז גיליתי כמה כוס גדול אפשר למזוג של בירה. לא הכרתי את זה קודם. אז בסדר. אבל אתם תבחרו מקום. אני אומר, גם לא צריך לבחור מקום דתי. זאת אומרת, לומר לה, בואי נלך לדייט בכותל. אני הלכתי הרבה לדייט בכותל, כי אני אמרתי, אותי זה ריגש ושמח. אבל התפילה הייתה לפני, התפילה הייתה אחרי. תוך כדי, אנחנו נפגשים. אנחנו, אני בצד זה של המחיצה, והיא בצד ההוא, זה לא דייט. זה לא... אנחנו, אם שני האנשים אוהבים לטייל, אז בנחת, העיקר זה הדיבור. יש יתרון ללהיות בחוץ, שאז כשיש שקט זה יותר נעים, אם מטיילים בחוץ. כשיושבים באיזשהו בית קפה ובשקט, אז אתה פתאום מתחיל להרגיש לא נעים. תאמר משהו. לא, אל תאמר משהו. לימדו אותי כלל. כשיש שקט, לא להיבהל. ואם הבחורה אומרת לך, תאמר משהו, אז תאמרו לה, לימדו אותי כלל. שיש שקט, אל תיבהל. באופן טבעי, גם בין חברים, לפעמים יש שקט, ואז באופן טבעי, אחרי חצי דקה, דקה, השיחה קולחת שוב. זה לא הוכחה שהקשר לא טוב. צריך לתת לקשר ללכת בטבעיות. אנחנו לא צריכים כל רגע לדבר, אבל... בהליכה, כשאנחנו בחוץ, בטבע, זה הרבה יותר קל ונוח כשיש רגעים שקטים. זה היתרון שאנחנו בחוץ. אני אישית תמיד אהבתי ללכת בחוץ, כי אתה נתקל בסיטואציות מעניינות. פה מגיע איזה אחד שאוסף כספים ולא מרפא מכם, שם היא פוגשת חברה שהיא לא ציפתה, פה אתה פוגש רב שאתה לא ציפית לפגוש, כל אחד רואה את השני בסיטואציות בלתי צפויות. אני לא אוהב דייטים שהכל סטרילי, יושבים ליד שולחן, יש מלצר מנומס, הכל, אתה לא רואה את הבן אדם. זאת אומרת, צריך קצת לחיות, קצת, אני זוכר בדייט אחד היינו כשילד נפל ונפצע והיו צריכים להתקשר למדע. עניין אותי שאני רצתי לטפל בילד והיא נשארה מאחורה. זאת אומרת, מה היה? למה לא באת לעזור לילד? ילד נפל. אחר כך הבנתי, אמא שלה הייתה, היא הרגישה שהיו שם עוד ארבע נשים, ואם היא תגיע ומגיע מהקהילה, אז קצת מלחיץ את האמא, יש לה ילד שצריך טיפול, היה לה הסבר, לא שתקפתי אותה, מתוך השיח, הבנתי, אבל היה התחשבות, שאני לא הבנתי ברגע הראשון, היה לה אולי יותר רגישות ממני, אבל זה שאתה מתמודד עם החיים, אז אתה קצת יותר מבין את הבן אדם, בגלל זה כשאפשר, אני אומר שוב, אנחנו לא רצים, וכדאי לשבת במהלך הדייט, לא רק לטיין, אבל כן יש יתרון לדייט שיוצא מהמסגרת הזו של בית קפה או משהו מאוד מאוד שקט ושקט. כדאי לשנות את המקומות שנפגשים, לא ללך לאותו מקום כל הזמן. יש פה פארק בבית הכרם, אני חושב שעוד כמה דברים שכדאי שיהיה בכל מקום שהולכים לדייט, שירותים. יכול להיות שאתה או היא פתאום תצטרכו, אתם נמצאים בגן סאקר, לך תמצא מקום, לך תמצא שירותים. אותו דבר...
גן סאקר, שירותים מאוד טובים, באמצע...
אוקיי, אבל יש כלבים בגן סאקר. יש פה פארק בבית הכרם מאוד מאוד נחמד, ולא הרבה אנשים מכירים אותו. כשיורדים את החלוץ, אני חושב, יש שם פארק מאוד יפה, אבל אין שם שירותים, ואני חושב שזה יפה לקנות לה משהו לשתות. ודאי אם היא באה מחוץ לעיר, אז יכול להיות שהיא צמאה, תביא לה משהו לשתות בהתחלת הדייט, אל תחכה לאמצע, הרגע בא ממרחקים. אני חושב שבכלל זה נחמד לקנות לה משהו לשתות. מי משלם? אתה משלם. תגיע לדייט עם כסף בכיס, יכול להיות שהיא תתווכח איתך, אני לא חושב שצריך לעשות מזה נושא לוויכוח, זאת אומרת, אבל אתה כן צריך לנסות להיות זה שהג'נטלמן, ואתה קונה לה את השתייה, וזה מה שדיברנו, שחלק מהמסר של הקשר שאנחנו מנסים לפתח זה אתה מחזר אחריה, אתה לא צריך להסביר לה את כל זה. ושוב, אם אתה רואה שאצלה זה עקרוני, לא, אני אשלם לשלי, אתה בחור ישיבה או כל מיני תשובות אחרות, באיזשהו שלב נראה לך לוותר, לא צריך לריב על זה, אבל כעיקרון אתה כן צריך להגיע עם זה. איך נערכים לדייט? אז אני ממליץ קודם כל לנוח. אל תגיע לדייט מותש, אחרי שהתאר מאוחר ליל חמישי באיזשהו אור. לא מעניין כמה הוא מעניין. אתה צריך להיות רענן, אתה צריך להיות במיטב יכולתך. אז תנוח. גם אם זה אומר לקחת מנוחת צהריים לפני הדייט, תגיע בזמן. עדיף שתגיע 10 דקות מוקדם, 10 דקות באיחור. אני ממליץ להתקלח לפני דייט, תגיע רענן, תגיע עם הזיעה של הריקודים של פורים, או של המסע שלך ים לים, או משהו אחר. תגיע עם בגדים טריים, אם אתה לא עושה כביסה תמיד, אז תשמור זוג של בגדים שאתה לא לובש בשביל הדייט. החולצה שתהיה יפה, מגועצת. אתה לא צריך להתלבש לכבוד שבת, אתה כן צריך להתלבש בצורה מכובדת. תגיע נורמלי. אני כשהייתי בישיבה רציתי לחסוך את הזמן, אז הרבה פעמים לא גייצתי את החולצות, לבשתי סוודר מעל. אבל מה החיסרון בזה? לפעמים אתה מגיע לסנטר אחד, אתה יושב למעלה וכל החימום עולה לך, ואתה יושב שם ומזיע, והבחורה אומרת אולי תוריד את הסוודר, אתה אומר לא, היא רואה אותך אדום נוטף, אז אתה אומר וואי וואי וואי, אולי נצא החוצה, היא אומרת למה דווקא נעים פה, תוריד את הסוודר יהיה לך טוב. אז אני אומר לכם, אני אומר לכם את התאוריות שלי, כן, אפשר ללמוד מזה. אז כן כדאי להשקיע עוד כמה דקות, תגייס את החוצה שתוכל להוריד את הסוודר. תגיעו עם בגדים נקיים. מישהו פעם ביקרתי דוד שלי, הוא קנה לי מעיל יפה, כשהייתי במרכז הרב, היה שם המון בחורים שהיו שואלים את המעיל הזה לדייט. כולם היו מגיעים במעיל הזה. אהבו את המעיל, היה סבב בחורים שהיו לוקחים את אותו מעיל לדייט, מה זה משנה? אבל למה לא? זאת אומרת, מה רע? אתה רוצה להגיע, תראה נחמד. אם אין לך מעצמך, תשאל מה שכן. אבל למה לא? אם אתה מתגלח, תתגלח. אני לא אומר שבן אדם צריך להתבשם ולהגיע במצב שמריחים אותו בסוף מהתחנת אוטובוס שהוא הולך לרדת. אבל כן, מסודר ונקי. מגיע שלב שקשה להיות אופטימי לקראת הפגישות. מאוד מאוד חשוב להיות אופטימי לקראת הפגישות. כדי שפגישה תצליח, אני צריך להיות פתוח לכך שהיא תצליח. יכול להיות שכבר נפגשתי עם 50 בנות, ואני לא כל כך מתלהב לקראת הפגישה הזו. אז אפשר לעבוד על עצמנו קצת. קודם כל אם נחתי, שנית אם התקלחתי, שלישית אני לובש בגדים שטוב לי איתם, רביעית אפשר להקשיב לי קצת מוזיקה. לפעמים אדם צריך להגיע את עצמו לקחת קצת מוזיקה לפני שהוא יוצא לדייט. אני לא אומר שתגיעו לדייט עם זה באוזניים, אבל אפשר. אני זוכר שהיו שלבים שאני הייתי לוקח שוקולד ומוצץ אותו בדקות לקראת הדייט, הייתי מגיע עם משהו מתוק בפה, רק כדי להרגיע את עצמי, לנסות להיות אופטימי, להיות שמח לקראת הדייט. אני קשה כבר להתלהב. כל כך הרבה פעמים עובדים עליך, אומרים לך א' וזה ב', ב' וזה ג', אז אתה לפעמים צריך לעבוד על עצמך כדי להיות שמח לקראת הדייט, זה מאוד מאוד חשוב.
לשאול
בשביל
תמונות.
מה?
תמונה, מותר לשאול.
אני דיברתי שבוע שעבר שאני נגד. אני לא רואה שום סיבה, אני לא רואה שום הצדקה לזה. אני חושב שזה טעות, דיברנו על זה שבוע שעבר.
הרבה מהבנות הן מבקשות גם, אבל אני לא יודע.
אני עומד בשלי. אז תקשיב, תשלים. אני לא חושב שזה נכון.
אז עכשיו כל אחד שצאתי את הביקשה.
אני לא רוצה לחזור מה שדיברנו שבוע שעבר, בוא נתקדם. תרצו בסוף לחזור לזה, אין לי בעיה. אבל בוא תשמע קודם כל את השיעור, ואז אם תרצה לחזור, נחזור. היו הייתה בחורה שנפגשה עם בחור מישיבה רחוקה, היא הייתה ירושלמית, נפגשו פגישה ראשונה, ואז הוא התקשר, הציע לה פגישה שנייה, היא אמרה כן. ואז היא החליטה שזה לא מתאים. אז לא ידע מה לעשות עם עצמה, הוא כבר בדרך על האוטובוס לפגישה השנייה, והיא החליטה שזה לא מתאים. אז היא התקשרה לה, היא הייתה חדשה בכל התחום הזה של להיפגש, היא שאלה אותי, מה דעתך? אני יכולה כבר לומר לו לא, כי לא נראה לי, חבל על הזמן שלו. אמרתי לה, את 100% שזה לא מתאים, או ש 80%, 75%, נראה לך שזה לא מתאים, 100% או נראה לך? זה מה לי נראה לי. אמרת לה, בואי תחשבי על זה שוב. האם אין מצב שזה יכול להתאים? האם ברור לך ש... אז היא חוזרת אליי אחרי 5 דקות, היא אומרת, חשבתי על זה, דיברתי על זה עם אמא שלי, אתה צודק. זה לא 100% ואין סיבה לא ללכת על עוד דייט, נתקדם. נחזור לנקודה הזו עוד רגע. אמרתי, טוב, שיהיה בהצלחה. סגרנו את הטלפון, ואני בדרך חזרה למקום שלי במדרש, אני אומר, רגע, אני חוזר חזרה, מרים לה טלפון, עוד טלקארט, עוד כמה פעימות, כן? אני אומר לה, אני רוצה לעכב אותך עכשיו דקה. היא אומרת לי, אני לא יכולה, בחור כבר מגיע, אני חייבת לפגוש אותו בתחנה. אמרתי, לא, 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 אתה אחרי 5 דקות, אנחנו חייבים לדבר. תעשי לי טובה, את מאחרת 5 דקות לדייט, אבל אנחנו חייבים לדבר לפני הדייט. טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה שתעצרי ותחשבי לעצמך, זה יכול להיות חיובי. זה יכול להיות חיובי. תעבדי על עצמך. החלטת שיש טעם לעוד פגישה, נכון? אז עכשיו את צריכה להיות אופטימית. את לא יכולה לגשת לפגישה, טוב, 75% שלא, אבל יש 25, אז בוא נבדוק את זה, נסגור עניין. לא, אתה הולך לפגישה, תלך חיובי, תלך אופטימי. אני כבר מלתי 3 ילדים שלה. אוקיי? התחתנו, ואני אומר לכם שאני מלתי 3 ילדים שלהם. אוקיי? אז זה זוג שכבר קיים למעלה מעשור, הם ברוך השם שמחים יחד, זה הצליח. ואני תמיד זוכר איך שהיא כבר רצתה לסגור את הדייט עוד כשהוא על האוטובוס, אבל אמרת לה, תעצרי, את יוצאת לדייט, תהיי חיובית, זה לא מספיק ללכת על דייט, אני צריך לגשת לדייט אופטימי, אם אני לא ניגש אופטימי, אז אין סיכוי שזה יצליח. אני צריך לגשת עם גישה, יש סיכוי שעם הבן אדם הזה אני מתחתן, ואם אני צריך לעבוד לעצמי, אז אני אעבוד על עצמי. ואני אומר לכם, אני עבדתי על עצמי. אני אומר לכם, לא היה לי כאן. הגעתי לשלב שהיה לי קשה להיות חיובי לקראת פגישה. סיפרתי לכם שבאו אליי והציעו, אמרו לי, זה בסדר להציע לך בחורה בלי שכל, נכון? כן? סיפרתי לכם את זה, נכון? אז אני הסכמתי להיפגש עם בחורה, ואני יושב 10 דקות לפני הדייט, הדייט היה פה על הפינה של המאירי. כן, הייתי ממרכז רב, אז יכולתי להיפגש פה, לא כדאי להיפגש ליד מקום שמכירים אתכם. אל תפגשו את הבחורה ליד מכון מאיר. אל תלכו פה לא למדיצ'י, לא לשום... אתם צריכים להיות רחוק. החברים לא רואים אתכם, החברות שלה, אתם לא נפגשים לא ליד הדירה שלה, לא ליד המקום לימודים שלה, לא ליד מכון מאיר, וגם אם הגעתם לדייט ה-20 או ה-30, זה לא העסק של אף אחד, תבנו אתם את הקשר שלכם. אני לא חושב, נמצאים על דייט ואתה עובר חבר שלך, מותר לחייך. לא צריך לעשות, לא ראיתי אותו. יש אנשים ש... בסדר, אבל לפעמים הוא ירצה לעשות כאילו הוא לא ראה אותך. בסדר. לא אכפת לי. זכותו שכל אדם איך שנראה לו. אז אני עומד ממש 10 דקות לפני הדייט, אני יושב בספרייה של מרכז הרב, ומסתכל לשון, צריך לקום לצאת, לא? אוקיי. כמה זמן לוקח ממרכז הרב עד הפינה פה? מישהו בא ואומר, אני חייב לדבר איתך. טוב, מה קורה? הוא אומר, שמעתי שציעו לך את פלונית. איך שמעת? אני לא אשאל. אוקיי. אז אני אומר, כן. הוא אומר, כבר נתת תשובה, אז אני לא אומר לו שאני עוד 10 דקות הולך לפגוש אותה. או, אני אומר לו, מה העניין? מה אתה רוצה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני חס על בת ישראל, הבחורה המסכנה הזו כבר נפגשה פה עם כל כך הרבה בחורים, אני רק רוצה שתדע, אם אתה בן אדם שמראה חיצוני בכלל לא משנה לך, אם אתה בן אדם שאומר, שמע, זה לא מעניין אותי כלום, אז בסדר, לך, בהצלחה. אבל אם אתה בן אדם שקצת אכפת לך ממראה חיצוני, אז תדע שמאחד עד 10 היא לא מגיעה לשלוש. אני עוד 10 דקות הולך לדייט, לא אמרתי לו את זה. אז אמרתי, טוב, יש עוד משהו שרצית לומר לי? הוא אמר לי, לא, אבל זה... הוא אומר לי, אם אתה לא... שמע, אני לא רוצה, סתם כל אחד פוגע בה, נפגש בה ועוזב. נפגש בה ועוזב, אז לפי שיקול דעתך. טוב, לא ידעתי אפילו אם לומר תודה רבה. אבל בסדר, סיימנו את השיחה, ואני כבר הגיע הזמן, אני רוצה לדייט. בכל הדרך אני שואל את עצמי, כמה אתה צדיק? כמה זה משנה לך? חייב לציין שבבנות שנפגשתי, אני לא חושב, זאת אומרת, הייתי שם אותה בחמש הכי, שבעיניי, הכי מצוחן. אוקיי? אז אני עד היום לא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלה. אתה יודע? לעומת זאת, הייתה בחורה שכל בירור שעשיתי עליה, כולם אמרו לי, דרך אגב היא מאוד יפה. ובין הבנות שנפגשת, הייתי שם אותה בחמש הכי פחות מצוחן בעיניי. שממש, בסדר, בן אדם צריך, אנחנו נדבר על מראה חיצוני, אבל צריך להיות אופטימי לקראת פגישה. אני הולך לקראת הפגישה, אני הולך אולי להתחתן עם הבן אדם הזה. עכשיו, אתה מגיע לפגישה, קודם כל בשיחת טלפון, אל תשפטו לפי הקול שלה. הרבה פעמים אתה שומע קול שקצת צורד לך, קול שמעצמן אותך, תעזוב. כשאתה פוגש בן אדם אתה לא שם לב איך הקול שלו. אתה שם לב לתוכן. ואתה תשכח מהר מאוד מה, איך הקול שלה נשמע כשאין פנים מצורפים לקול. אל תתייחסו לקול. יש נשים שיש להם קול מצוין בטלפון, אבל יש להם אופי לא כל כך מצוין פנים אל פנים. יש נשים שיש להם קול גרוע מאוד בטלפון, אבל כשאתה פוגש את הבן אדם, אתה כל כך נהנה מבן אדם, אתה לא שם לב. אל תיתנו לזה משקל. זה בכלל, זה לא שווה כלום. אתם אחר כך תכירו את הבן אדם ותראו בעצמכם. ופה, טוב, אנחנו נחזור לנקודה, כמה זמן להשקיע בשיחות טלפון בין הדייטים. הגעתם לפגישה, אל תשפטו לפי מראה חיצוני. יש לה טעם טוב בבגדים, אין לה טעם טוב בבגדים, היא יודעת לסרק את השיער, היא לא יודעת לסרק את השיער, אתה חשבת שהיא בהירה והיא לא בהירה, אתה חשבת שהיא לא בהירה והיא כן בהירה, פתאום גילית שהיא מטר יותר גבוה ממך, מה זה משנה, אתה נמצא בדייט. אני זוכר שבאתי לדייט, והמראה של הבחורה הלך ככה. זאת אומרת, היא הסתכלה פתאום כלפי מטה, שמה לב שאני נמוך ממנה, פניה נפלו, ובזה הדייט נגמר. עוד לא הוצאתי מילה מהפה. אני עומד מולה ואני רואה את העיניים שלה כזה יורדות, מסתכלת אליי, פניה הולכות מחיוך לחוסר חיוך, וכאילו, מה העניין, גברת, כבר סגרתי איתי פגישה. בוא נראה אם כן או לא. אני מבין שהגובה לא מצחין בעינייך, בסדר? אני לא אשנה את זה. אוקיי, זה נתון. עכשיו, כן מתאים או לא מתאים? אני אחרי בערך 5 דקות אמרתי לה, אם מבחינתך כבר אין טעם, אני לא אבזבז את הזמן שלך. זאת אומרת, לא, כאילו לצאת ידי חובה. אוקיי, בסדר, אני ראיתי שהיא לא מעוניינת, בסדר? היום אולי הייתי יותר מנומס, לא הייתי אומר לה אחרי 5 דקות, אבל זה די קשה. אתה לפעמים מקבל מהצד השני מסר, לא מעוניין. אני אומר, בוא לא ניתן את המסר הזה. יש הפתעות בחיים. סיפרתי לכם שבוע שעבר שהיו לי כבר הרבה מקרים שאנשים מאוד לא מצחין ביניהם המראה החיצוני של הבן אדם שנפגשו איתו והתחתנו איתו או איתה. זה לא אומר כלום, תנו צ'אנס, ראיתם את הבן אדם, תתקדמו ותתנו הזדמנות, אולי לא הבנתם נכון. אני נפגשתי עם בחורה שכל הדייט הראשון בלתה להסביר לי למה היא חושבת שזה לא בסדר שבנות נפגשות עם בחור שממשיך בדרכה של תורה, ואני כל הדייט מקשיב בצורה מאוד מאוד מנומסת, אנחנו מתעלים ואני מקשיב, אני מספר לי עוד סיפור ועוד סיפור, כל מיני חברות שהתחתנו עם בחור שלומד תורה, מלמד תורה, וכמה הם סובלות, שומע את כל הסיפורים האלה, ובסוף אני שואל, שמי, אני לא בא להתווכח, שמעתי את כל מה שאמרת, אני רק רוצה להבין מה את חושבת אני הולך לעשות, מה הולך פה? אז היא אומרת, לא, אני רוצה את זה. אני התכוונתי שיש הרבה בנות שנכנסות לזה והן לא יודעות למה הן נכנסות, הן לא רוצות את זה, ובסוף חבל עליהן. אז הנה כל הדייט אני שואל את עצמי מה העניין, זאת אומרת מה היא מנסה לומר לי, לא הבנתי, כנראה משהו נגע בה באותו יום, אז באותו יום זה מה שהיה לה על הלב, אבל זה לא שיקף את מישהי. שאלתי, אנחנו נכנסים לדייט, אנחנו לא יודעים מי הבן אדם מולנו, אז בוא נהיה פתוחים, זה שיש כל מיני דברים שאנחנו רואים, רגע, בוא נראה מי הבן אדם. אנחנו מגיעים לדייט הראשון, על מה אנחנו מדברים בדייט הראשון? אז דיברנו על ההכנות, דיברנו על הגישה, דיברנו על השיחת טלפון, עכשיו מה קורה תכלס? אז אנחנו בדייט הראשון מחפשים לתת לשיחה לקלוח. מי היא? מה היא עשתה? איפה היא למדה? מי ההורים שלה? מה הם עשו? מה? יש לה אחים? אין לה אחים? יש לה אחיות? אין לה אחיות? מה האחיות שלה עושות? בגיל מסוים בנות מאוד אוהבות לספר על מה שהם עשו בשירות לאומי. אנחנו מקשיבים. אני מאוד ממליץ שלא תגיעו עם איזושהי רשימה לעשות וי. כן? לימוד תורה חשוב? יופי. גידול ילדים בדרכה של תורה חשוב? מצוין. קשר עם הורים חשוב משפחה? מצוין. לא. תנו לשיחה לקלוח. אנחנו מחפשים לבנות קשר טבעי. קשר טבעי נבנה מתוך שיח. שיח באופן טבעי יגלה לנו מי הבן אדם האחר. להגיע עם סיסמאות לא נותן כלום. יש בחורה שכל הדייט מספרת לנו איך שישרות זה הדבר הכי חשוב, ואמת הבסיס של כל העולם כולו, ורק שיש ישרות ואפשר לבנות קשר. ואז אתה שואל אותה, מה קורה כשאת מאחרת לעבודה? אז היא אומרת, תשמע, בכניסה לעבודה כולנו משרים את הכרטיסים, מי שמגיע ראשונה מעבירה לכולם. ומה קורה כשאת צריכה לצאת מוקדם אולי לאיזה פגישה? אז אני עוזבת, אני משרה את הכרטיסה, את הכרטיס שלי עם העובדת שלי עדי, והיא מעבירה בשלי בסוף היום. רגע, לא הבנתי. דרשות שלמות נתת לי על החשיבות של ישרות, אבל הסיפורים שלך בעבודה, אז אנחנו לא מחפשים סיסמאות. פעם בחורה אמרה לי בדייט, כולם יודעים שכהנא צדק. אמרת לה, לא מתווכח, רק תסביר לי מה כהנא אמר. לא יודעת. אוקיי. בסדר, סיסמאות זה לא הדייט. אתה רוצה להכיר מי הבן אדם? דברו. דברו, תנו לשיחה לקלוח. ואם השיחה מתחילה לקלוח על פרח, אז תדברו על פרח. זה לא משנה. מתוך השיח אתה מתחיל להבין מי הבן אדם. לנסות להגיע עם רשימת שאלות, ואז להבין איפה השאלות, איפה ינתה לי את התשובות שנראות לי מתאימות לי, זה לא הגישה. אנחנו בהחלט בתוכנו צריכים לבנות, ואנחנו נדבר על זה בפגישות המתקדמות, איך אני בודק, האם יש לנו ערכים שווים, האם יש לנו שאיפות שוות, האם יש לנו הסתכלות על החיים שווה, האם אנחנו תואמים בדברים שצריכים להיות תואמים ומשלימים בדברים שצריכים להיות משלימים. אבל הגישה הכוללת לפגישות היא בוא נדבר, בוא נכיר אחד את השני, בוא נבלה את הזמן יחד בצורה נעימה, מתוך זה נכיר אחד את השני ונראה אם אנחנו תואמים. זה שיש נקודות שצריך לברר, זה נכון. אבל האופי של הפגישות, לדעתי, צריך להיות הרבה יותר זורם. בפגישה הראשונה הייתי משקיע זמן יותר על מי ומאיפה היא. פגישה שנייה, שלישית, אנחנו גולשים קצת יותר לעולם האמוני שלנו. מה אני מאמין? מה היא מאמינה? מה השיעורים שהשפיעו עלינו? אנחנו לא מחפשים חברותה. זה יכול להיות שהיא לא יכולה להתעמק איתך. יכול להיות שאני זוכר, לקחתי, יצאתי לדייט עם בחורה למוזיאון של איינשטיין. אז אנחנו רואים את התערוכה הראשונה, והיא מפהקת קצת. מגיעים לתערוכה השנייה, היא מפהקת הרבה. אמרתי לה, שמעתי שיש פרחים מאוד יפים בדרך פנימה למוזיאון. היא אומרת, בוא נראה. יצאנו, פילינו את כל הדייט ליד הפרחים. אז מה? אז אני לא אוכל לדבר איתה על איינשטיין, אז מה? מה זה משנה? מה, אתה בונה בית על איינשטיין? אולי, אם זה החיים שלך, אולי. אבל לרוב האנשים, גם אם זה מעניין אותך, מה שמעניין אותה זה פרחים, לך תראה את הפרחים, מה זה משנה? זאת אומרת, אנחנו בודקים את הגישה האמונית, נדבר על זה בהמשך. אנחנו לא צריכים להיות שתואמים בכל ההתעניינויות. יכול להיות שתתחתנו, וכשלך יהיה בין הזמן, אתה תרצה ללכת למוזיאון, והיא תרצה ללכת לטיולים בטבע, בחלק מהימים תלכו יחד לטיולים בטבע, בחלק הימים אתה תלך בעצמך למוזיאון. בסדר, לא קרה כלום, אפשר להסתדר. חזרה לענייננו, אתה כמה אורך הפגישה. אז אני לא חושב שפגישה צריכה להיות 5 שעות, אני לא חושב שיש עוול אם פגישה היא 5 שעות, בתנאי שהיא לא מסתיימת בשעה מאוחרת מאוד. התחלתם את הפגישה בשעה 2, חשבת שהפגישה תסתיים בשעה 4, ואתם רואים שהשיחה קולחת, זה לא מתחשק לכם לעצור, אין איזה תורה מסיני, דיברתם שעתיים, אל תרבה שיחה עם האישה, נקודה להתראות. לא, תמשיכו. אם אתה יכול והיא יכולה וזה קולח, מצוין. הלך 5 שעות, טוב מאוד. אין בזה רע. אני חושב שאורך זמן של פגישה צריך להיות לפחות 1.5 שעות. ואיך שזה הולך זה ככה, יש פה עניין פסיכולוגי. כשאתה פוגש בן אדם, גם בן אדם שאתה מכיר, תחשבו על תחילת השיעור. גם אלה שהיו פה בשיעור קודם, גם חוץ מאלה אולי שאנחנו כבר מכירים חצי שנה, שנה, רוב האנשים בתחילת השיעור יש דיסטנס. אתה פוגש בן אדם, יש איזה 0.5 שעות עד שאתה מרגיש שאפשרנו את הקרח. רק אחרי 0.5 שעות לתוך הפגישה, בן אדם מתחיל להרגיש פתוח לדבר. השיח בתחילת הפגישה, אנחנו עדיין כל אחד לא בדיוק מרגיש נוח. וזה ככה עם כל אדם שאין לך קשר רצוף. אז לומר שפגישה יכולה להיות בת 45 דקות, לדעתי זה לא אמיתי. רק אחרי 0.5 שעות מתחיל השיח האמיתי ביניכם. לא בכוונה. כל אחד רוצה להתחיל ולקלוח, אבל זה לא הולך ככה, ושתדעו שזה ככה גם בפגישה השנייה, וגם בפגישה השלישית, זה ממשיך להיות ככה. זה לא בגלל שנפגשנו כבר פעמיים שלוש, עכשיו הכל קולח. וגם אם מצדך, אתה בעל אופי שאתה סבור שאתה כן קולח, זה לא הולך ככה מצד הבנות, לרוב. לוקח זמן שבן אדם מתחיל להיפתח, לוקח זמן שבן אדם יכול לדבר, ובגלל זה חשוב שפגישה תהיה לפחות אורך של 1.5 שעות. תן זמן לשיח אמיתי. ואל תשכחו שלקראת הסוף, אז אתה כבר בסוף. אז אתה רוצה לתת קצת בשר, קצת זמן אמיתי לקשר ולדיבור. אני ממליץ שאורך פגישה יהיה לא פחות מ1.5 שעות, אני אישית מעדיף 2 שעות. כמה יותר, כמה שיותר, עדיף, בתנאי שזה נעים לשניכם. הולך טוב, השיחה קולחת, מתאים לכם בלוז, טוב מאוד. התחלתם את הדייט ב8, הגעתם עד 10, תגלשו עד 10:30. אני לא חושב שזה כל כך יפה לגלוש אחרי 11, שתגיע הביתה בשעה נורמלית. הגיע סוף הדייט. אז אמרתי שאני אספר לכם את הסיפור של הדייט המצוין שלי, בחורה מאזור קריית אונו, שסיכמנו שאני מגיע לפגוש אותה. טוב, חבר שלי המליץ, אמרתי כן, בשיחת טלפון הראשונה היא יורדת עליי ויורדת על השדכן. ודרך אגב, נושא משותף שיש לכם באופן טבעי לשיחה הראשונה זה השדכן. שניכם מכירים את השדכן, הוא שידך ביניכם. אז זה נקודה משותפת טבעית. אז זה מאוד לא נראה לי בסוף השיחה הראשונה. כזו שיחת טלפון, בחיים לא הייתה לי. בחורה שכל כך יורדת גם עליי וגם על השדכן, לא ראיתי דרך לצאת מזה. טוב, סיכמנו שאני מגיע לאוניברסיטה. איזה אוניברסיטה יש שם ליד קריית אונו? בר אילן. אוטובוס מוריד אותי, אני בפתח בר אילן, למזלי, היו לי את המשניות שלי איתי. טוב. קבענו שעה, קבענו מקום, עובר 10 דקות מהשעה שקבענו, והיא לא מגיעה. אני מתקשר, היא לא עונה. אני מתקשר שוב עוד 5 דקות, ממתינה. אני מתקשר שוב, היא מועילה בטובה לענות. אני מה זה מתנצלת? אני בייביסיטר לאחותי, והם מאחרים. טוב, מתי הם יגיעו? אני מתקשרת אליהם, הם אומרים שעוד מעט הם יבואו, עוד מעט אני שם. טוב, אני מבחינתי כבר לא היה נראה לי כל כך שהולך לצאת מזה משהו. היה לי משניות, שמחתי שאני יכול לשבת ללמוד. בסדר? אני לומד. אבל אני צריך לקיים את הדייט הזה, הגעתי עד קריית אונו, בסדר? עובר עוד 0.5 שעות, אני כבר עומד שם שעה, נחמד מאוד, הבחורה מאחרת. היינו אומרים להתחיל אולי ב-8, ב-9 אני מקבל ממנה טלפון, אחותי עוד רגע פה והיא מביאה אותי אליך, כמה מרחק? לא, זה כלום, עוד רגע אני שם. בקיצר, בסביבות 9:30, 9:40 היא מופיעה. אני כבר, אני אומר לה, אני לא יודע מתי אוטובוס האחרון שלי, אוטובוס האחרון חזור. אז היא אומרת, אני פתוחה, והיא אומרת לי שעה. אני אומר לה, פתוחה שפה זה השעה שהוא מגיע? היא אומרת, כן, בסדר. אז אני אומר לה, איפה אנחנו נסיים את הדייט, שנדע לתכנן את ההליכה שלנו והכל? אז היא אומרת לי, לא, אל תדאג, אמא שלי אוספת אותי פה. אתם מכירים, יש גשר ליד בר אילן? כן, שם בגשר, אמא שלי אוספת אותי. בסדר, יש פה מקום לטייל, כן, היא מכירה את האזור, יופי. אני אומר לה, באיזה שעה אמא שלו אוספת אותך? אנחנו מסכמים שעה, שם אני גומר את הדייט. אנחנו מתחילים את הדייט, וכפי שהייתה שיחת טלפון, ככה המשיכה הדייט. סיפרתי לכם שבוע שעבר כמה משפטים נחמדים שהיא אמרה לי במהלך הדייט. כל הדייט היא כותלת אותי. טוב, החלטתי, זה הזדמנות לעבוד למידות ולחייך ולראות כמה אני יכול לחייך שבן אדם כותל אותי. את לא חושבת ככה, את כן חושבת ככה, אתה כל כך מצחיק, למה אתה חושב ככה? מה, אתה אף פעם לא למדת את זה? וכל משפט יש לה תשובה עסיסית. בסדר, הגענו לסוף הדייט. סוף סוף, בסדר, היה נחמד, היה נעים, תודה רבה. נהיה בקשר מחר, מתי אני יכול להתקשר? מצוין. עכשיו, אנחנו עומדים. יש עוד רבע שעה שאוטובוס אמור להגיע, ואמא שלה אמור להגיע רבע שעה לפני. יופי, אנחנו עומדים בתחנה, מחכים, והאמא לא מגיעה. ועובר 5 דקות ועובר 10 דקות, ואני כבר חיכיתי לבחורה הזאת את השעתיים האלה מראש, ואני ידעתי מראש שאני לא מעוניין בדייט, ומגיע השעה המיועדת של האוטובוס, ואני רואה את האוטובוס באופק, ואני אומר לו, אולי את רואה את האוטו של ההורים שלך? לא, אל תדאג, תעלה על האוטובוס, הכל בסדר. תאמינו לי, רציתי לעלות. היא אומרת לי, תעלה, תעלה, מה, אתה תתקע פה? אז אני אומר לה, לא, יש לי חברים, ואני בליבי אומר לעצמי, החברים שלי פה הם נשואים, למי אני אתקשר ב-12 בלילה. טוב, מה? לא, טלגרד. אז היא אומרת לי, לא, תעלה. אמרתי, לא. אז היא אומרת, ומה תעשה? אמרתי, יש לי חברים, טוב. האוטובוס מגיע והולך. וכעבור ממש, איך שאני עוד רואה את האוטובוס, ההורים שלה מגיעים, וחונים איזה 20 מטר קדימה. תודה רבה, היה נעים מאוד, אתה תסתדר? כן, אין בעיה, נסתדר, להתראות. היא הולכת. אני עוזב לכיוון אחד, היא עוזב לכיוון אחר. כעבור שנייה, אני שומע צעקה, היה שם בן אדם שחיכה לה, חיכה שאני אעזוב, והולך להתנקל איתה. ואני חוזר למקום, הוא בורח, היא הולכת לאוטו של ההורים. היה שם איזשהו בן אדם שחיכה להתנפל עליה, שם, ממש ליד התחנה. זה בכל זאת היה 12 בלילה, נכון? ואז אמרתי בליבי, וואו, אוקיי, בת ישראל. אני מאוד לא רציתי לחכות אותה בתחנה. אני ממש, אם הייתה בחורה אחת מכל הבנות שנפגשתי איתן, שהיה לי מאוד טוב להשאיר אותה בתחנה, זה היה היא. ואז מה? חיכיתי איתה. חיכיתי... אני אומר את זה כי זה לקח מבחינתי, לקח לנו. אתה נפגש עם בחורה, תלווה אותה למקום שהיא מרגישה בטוח. זה יכול להיות לאוטובוס, זה יכול להיות לבית, איפה שהיא מרגישה נוח. יש בנות שאומרות, לא רוצה שאתה תגיע ליד הבית של ההורים שלי, לא רוצה שהשכנים יראו אותך, לא רוצה שתגיע ליד הדירה שאני סוחרת, לא נעים לי, כולם ידברו, כולם יראו, לא רוצה, אין שום בעיה, אני מכבד את זה. תביא אותה לנקודה שנוח לה בה. אם נוח לה תחנת אוטובוס, אוטובוס. איפה שנוח לה? היא רוצה להגיע לבית של ההורים, לבית של ההורים. אבל תיקח אחריות. זה שאתה צריך לברוח, זה לא אומר שאתה יכול להשאיר אותה במקום לא בטיחותי. יש לך איזושהי אחריות בדייט. למזלי, הגיע מונית שירות ממש, אני עומד שם ומתלוות, ריבונו שלם, מה אני אמור לעשות? ואני מתחיל להסתכל על הספסל, איפה שאותו יהיו אדם שחיכה לה, עכשיו יושב, אני אומר, אולי אני הולך לישון לידו? כן, אני לא ידעתי מה אני אמור לעשות. ובדיוק הגיע מונית שירות, וכעבור חצי שעה אני בירושלים, כל טוב ושלום. אבל לא ידעתי את זה. זאת אומרת, כשאני ויתרתי על האוטובוס, לא ידעתי מה אני עושה. באמת לא ידעתי מה אני עושה. אבל יש עיקרון, אתה לא עוזב אותה. באת איתה לדייט, גם שאתה בטוח שאתה הולך לא להמשיך איתה, יש איזושהי אחריות. אני ממליץ, שאם ברור לך בסוף הדייט, שאתה מעוניין לעוד דייט, תאמר לה את זה. ויש פה כמה עקרונות. עיקרון ראשון, כשאני מתלבט אם להמשיך עם בחורה או לא, אני צריך להיות הרבה יותר בטוח לומר לא מאשר לומר כן. כי האמירה לא, זה סיימנו קשר. האמירה כן, זה בוא נבדוק עוד דייט. אז אם יש צד שזה הגיוני, ממשיכים. אם ברור לי שזה לא זה, אז לא. אבל אם לא ברור לי, אז התשובה היא כן. יכול להיות שאני רק אתבשל בתוך עצמי ואגיע למסקנה מחר. זה גם לגיטימי. אני לא צריך להגיע למסקנה בדייט. ואני מאוד ממליץ שבמהלך הדייט, אל תחשבו כל הזמן, זה זה או זה לא זה, זה זה או זה לא זה. תעזבו, בשביל זה יש את היום אחרי. בדייט תנו מהדייט. אז אני אומר, אם בסוף הפגישה נראה לך שהתשובה היא כן, אז תאמר את זה. והיתרון הוא כזה. אנחנו באופן טבעי מפתחים קשר על פי מה שאנחנו סבורים שהצד השני חושב עלינו. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אז אם אתה בסוף הדייט אומר לה, אני יודע שאת ודאי רוצה לחשוב על זה, תן לה את המקום לחשוב, היא לא תיתן לך תשובה בדייט. אתה אומר לה, אני יודע שמבחינתך ודאי תרצי לחשוב, ואני אשמח להתקשר מחר שתתני לי תשובה, אבל שתדעי שמבחינתי אני מעוניין, אני אשמח מאוד שנמשיך את הקשר. אתה רגע נתת לה שדר ענק, אני מעוניין בך, אני מעוניין בקשר איתך. עכשיו כשהיא חוזרת הביתה, היא חוזרת עם תחושה, וואי, הבחור התלהב עליי. ואז כשהיא מתחילה לחשוב, אני כן מעוניינת או לא מעוניינת, הרבה יותר קל לה להגיע למסקנה של כן, כי היא יודעת איפה אתה עומד. מאידך, אם לא אמרת לה כלום, שזה גם לגיטימי, יכול להיות שאתה אומר לה, אני אתקשר מחר, בוא נחשוב על זה, נדבר מחר על ההמשך. אז מה קורה? היא חוזרת הביתה ושואלת את עצמה, אני מעוניינת או לא? טוב, אני לא יודעת אם הוא מעוניין. אז קשה לה להרגיש שהיא מעוניינת, כי באיזשהו מקום יש איזשהו מעצור, אולי הוא לא מעוניין. אני אומר כן, והוא יאמר לא, לא נעים, לא כיף, לא נחמד. אם אתה בטוח שמבחינתך התשובה היא כן, כדאי לומר את זה. זאת אומרת, זה נותן לה תחושה טובה, וזה עוזר לקדם את הקשר. לפעמים אתה מרגיש ש-50% שלא, 50% שכן. על 50% כדאי לי להמשיך. אבל אני לא רוצה להשלוט אותה. אני אומר לה כן בדייט, אז היא תרגיש שאני מאוד מתלהב. אני לא מאוד מתלהב. אני רק חושב ששווה לברר הלאה. אז אל תיתן לה תשובה בדייט. תאמר לה, בואי, אני אהיה בקשר מחר. אמרנו שלקראת סוף הדייט, אנחנו מסכמים, מתי אני מתקשר אליה. אני מבחינתי יכול להמשיך עוד 10 דקות. הסיבה שנתתי זה לגלוש היום, זה כי הפעם הבאה שאני אפגש היא כנראה זמן הבא. אני לא חושב שיום חמישי הבא נוכל. מאמין שיום חמישי הבא לא נוכל, אז אמרתי, אולי ניקח את 10 דקות האחרונות לשאלות. אין שאלות. אז בוא נסכם, כן.
מתי זה הזמן הכי טוב לדעתך להיפגש? בצהריים או בערב?
תלוי בלוז של שניכם. וזה תלוי, יש אנשים שיותר עירנים ביום, יש אנשים שיותר עירנים אחר צהריים, בערב. מה שאני רוצה זה שתהיה רענן. זה מאוד תלוי. זאת אומרת, תראה אותי, אני פה בלילות. יש אנשים שיש להם יותר פנאי בבוקר. צריך להיות זמן שאתה פנוי, ואני מעדיף פגישה של אחר צהריים, כי אז אם אתה צריך, אתה יכול לגלוש לתוך הערב. זה העדפה שלי. שאם זה הולך טוב, אתה מאפשר לעצמך לפתח את הקשר. אם אתה נפגשת ב-8 וזה הלך טוב, כמה אתה יכול לגלוש? עד 11? נפגשת ב-2 וזה הלך טוב, אתה יכול להמשיך עד 10. זה למה זה הסיבה היחידה. אבל שוב, הלוז של אנשים לא תמיד מאפשר את זה. זאת אומרת, ההתחייבויות של אנשים. טוב.
כן. אפשר לחזור לגבי בירורים בקצרה? זאת אומרת, לפני, בפעם ראשונות, לפני שפגשנו אותה.
כן.
אז זה הזמן שצריך להסביר אורים, ואם אפשר להסביר פחות...
עד רמה מסוימת. אני ממליץ ש... אמרתי, כדאי שיהיה לך שני חוות דעת מעבר לשטחן. ויחד עם השני חוות דעת, עוד 4 מספרי טלפון שתוכל להתקדם עם הבירורים בהמשך. אם שני חוות דעת מציירים לך את אותה תמונה שנראית לך מתאימה, אז תלך עם זה. אני לא חושב שצריך יותר מזה. בתנאי שהשניים, לפחות אחד מהם זה מספר שהיא לא נתנה. אתם זוכרים, אמרנו שאתה מבקש מהמספר שיננה עוד מספר. אז יש לך גם עם שניהם מתאימים, בדקת את זה.
זאת אומרת, גם להגיד לבחורה עצמה, אני מדבר איתה לפני שאני עושה בירורים?
למה? אתה עושה את הבירורים. אני פעם שעברה דיברנו על בירורים שלפני שאתה נותן תשובה חיובית לשטחן.
שאתה רואה, כמו שאתה אומר שאני לוקח ממנה, אתה מתכוון מהשטחן, כי הוא זאת אומרת, נכון?
השטחן נותן לי 2 שמות מספרי טלפון. אחד מהמספרי, מכל אחד מהמספרי טלפון, אני אתקשר לאחד מהם לפחות. ואם הסיפור נראה לי מתאים, אני אבקש בסוף השיחה, האם את יכולה לומר לי עוד 2 חברות שמכירות אותה?
כן.
אז אני אמרתי שאני הייתי ממליץ ששני אנשים שאני מברר איתם, אחד מהם יהיה מספר שהיא לא נתנה, שהבחורה לא נתנה. אחד מהשניים. הכל מתאים, נראה לי, נתקדם. אחר כך אני יכול לעשות עוד בירורים. אז דיברנו היום להגיע בגישה אופטימית, דיברנו היום על הדייט הראשון, צריך לדאוג שלא יהיה ייחוד, צריך לדאוג שהמקום, לדעתי שיהיה בו שירותים, שלא יהיה משהו מפריד, שלא יהיה משהו לא נעים. דיברנו שאני ממליץ שיהיה מקום לשבת, לא רק ללכת. אם זה חורף, כדאי שיהיה מקום לשבת שלא יהיה קר. אם זה קיץ, כדאי שיהיה מקום לשבת שלא יהיה מדי חם. כדאי שיהיה אפשרות לקנות משהו לשתות, ונכון לקנות לה משהו לשתות בדייט. חבר'ה, כוס תה בבית מלון, קחו בחשבון 18 שקל, אוקיי? על כל אחד, כן? צריך 50 שקל בכיס. אני ממליץ להגיע לדייט עם כסף בכיס. יש הפתעות. אני פעם הגעתי לדייט, חשבתי שהכל נעים, יום מקסים, הלכנו לגן הורדים, היה כפו איזה קור רוחות, פתאום המזג האוויר השתנה עלינו, אני חשבתי שאני חוטף דלקת ריאות, ולא היה לי כסף לקחת מונית. אני ממש הרגשתי שאני מסכן את הבריאות שלי, וזה שאני עומד שם איתה בגן הורדים. ואם היה לי כסף, הייתי עולה על מונית, אז מה אני אבקש ממנה? בסדר, אני אומר, אם זה סוג קשר, אתם כבר ברמה שברור לכם שאתם נפגשים עוד פגישה, בסדר. אבל למעשה זה, כדאי שיהיה עוד כסף בכיס. אמרנו שהפגישה עלולה לגלוש גם לערב, נכון? תגיעו לדייט עם כסף בכיס. ודיברנו על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בדייט הראשון, ועל החשיבות בגישה, א', לראות את עצמנו באור אופטימי, ב', אנחנו לא נותנים ציון לבחורה, אנחנו שואלים שאלה אחת, הקשר מתאים או הקשר לא מתאים? אנחנו לא שואלים האם היא שווה. אין מקום לביקורת לבחורה. אין מקום בעיניי שבמהלך הפגישות, במהלך הקשר, יצא איזשהו משפט של ביקורת על הבחורה. אתה כן מסכים איתה, אתה לא מסכים איתך. זכותך לעמדה שלך, זכותה לעמדה שלה. את לבקר אותה, בעיניי, זה דבר פסול. מה עניינך לבקר אותה? את יודעת שאת מדברת מאוד בקול, את יודעת שיש לך העברה מאוד בעייתית, את יודעת שקשה להבין אותך, את יודעת שאת סותרת את עצמך. מה זה עניינך? אז הייתי על דייט ואמרתי לבחורה, דאגה בלבי שישכנה. אז היא אומרת לי, כתוב בפסוק, ישיחנה. אמרתי, תודה רבה. היא טועה, אז מה? אז היא חושבת שכתוב בפסוק ישיחנה. יום אחד היא תלמד משלי, והיא תראה שזו דרשה של חז"ל ישיחנה, ובפסוק כתוב ישכנה, ואז היא תלמד. זה מקומי לריב איתה? היא תקנה אותי, בסדר. למדתי משהו עליה, והיא לא למדה משהו עליי. התקדמנו. בסדר. זה לא מקומנו לתקן או לבקר בן אדם אחר בדייט. מקומנו להבין את הבן אדם. אני מנסה להבין מי הבן אדם.
לבקר בנזית או לבקר בעצמך שאתה בא לבקר אותה מי?
זה כבר שאלה של האופי שלך.
אתה כאילו עכשיו בסיפור שלמדת, אתה כן ביקרת אותה, שלמדת שאתה בקר אותה, אתה כן ביקרת.
נכון, אני למדתי עליה, שהיא רואה את זה כלגיטימי לבקר.
אז כן יש פה ביקור, אתה פשוט...
אין ספק שבמוח שלך אתה מבין מי הבן אדם. אין ספק שבאיזשהו מקום אתה מקבל תבונות מי הבן אדם. אבל המגמה שלי היא לא לקטלג אותה ולתת לציונים. המגמה שלי היא להבין, יש התאמה, אין התאמה. הרבה פעמים אנשים ניגשים לדייט, והרבה מאוד מהדייט הם עסוקים בשאלה, איזה ציון אני נותן לה בכל מיני דברים. לא צריך לתת לציונים. צריך לראות אם זה מתאים לי או לא. יכול להיות שיש לה כל מיני חסרונות. הבנתי שהיא תתקן אותי, והבנתי כל מיני דברים אחרים, אבל בסך הכל היא מתאימה לי. אז אני אומר לך דבר שנדבר עליו לקראת הסוף, ברור שהאישה שתתחתן איתה, אתה תדע שיש לה חסרונות. אני מצטער לגלות לך. אתה לא תהיה כל כך עיוור שאתה תחשוב שהיא מושלמת ואין לה שום חסרונות. אתה תדע שיש גם נקודות שבסדר. גם לך, אתה מכיר את עצמך. אתה גם יודע שיש נקודות שאתה עוד עובד עליהן. בסדר? זה לא סותר לרגע את ההתאמה ביניכם. וזה חשוב בגישה לפגישה. אני גם חושב שצריך לדאוג לכך שיהיה אווירה נעימה. אנחנו נפגשים ששנינו נצא מזה עם תחושה, זכיתי להכיר בן אדם נחמד, ישיר אותי יותר, ישיר אותי פחות, היה נחמד. טוב, הגענו לסוף הפגישה, אנחנו מתקשרים למחרת. אתם זוכרים? דיברנו על זה 3 פעמים היום. אנחנו מתקשרים למחרת. לא נותנים ליומיים לגלוש, למחרת. נפגשנו בשישי, אז נתקשר מוצאי שבת, אוקיי? אנחנו לא נתקשר בשעות לא נורמליות, נתקשר בשעות נורמליות, והשיחה הולכת בערך כך. שלום ותודה רבה, היה כיף, אני מאוד מאוד נהניתי להכיר. עכשיו, תחליטו בעצמכם, ותחליטו לפני השיחה. אתם מעוניינים להמשיך? אז כדאי לומר על התחלת השיחה, אני מעוניין. אל ת, תעשו את המשחק איגו שהרבה גברים עושים. מה נראה לך? תעזוב מה נראה לך. תהיה גבר. תשים את הלכי קדימה, אולי תקבל סתירה. זה נכון? יכול להיות שהיא תאמר, טוב, אני שמח שנהנית להכיר אותי, אבל אני לא חושבת שאנחנו מתאימים. תודה. בסדר? זה יכול לקרות, כן, זה קורה לכולנו. אז מה? תמיד עדיף לקבל מלתת את הסתירה. תמיד עדיף, נראה לך, תתחיל את השיחה ותאמר להתחלה, תודה רבה, מאוד נהניתי, היה כיף, אני אשמח להכיר אותך ולהמשיך את הקשר, האם מתאים לך שניפגש כך וכך. ופה אנחנו בעזרת שם נמשיך פעם הבאה בדיון איך עוצרים קשר אם נראה לנו שזה לא מתאים, ואז איך מפתחים ובודקים את הזוגיות והתאמה בכל מיני תחומים. אנחנו רק בהתחלה, זאת אומרת יש לנו עוד הרבה מה לדון גם איך לסיים קשר בלי לפגוע, ואיך לענות על השאלה למה לא נראה לך, אבל באמת למה לא נראה לך, ולמה כל הבנים לא נותנים לי תשובה ישרה כשהם עוצרים איתי, למה אתה לא יכול לפחות להסביר לי למה לא, נדבר על זה. נדבר על איך מסיימים קשר בצורה שהבחורה יש לה כוח להמשיך. יש לנו עניין שהיא תצא מהקשר עם תחושה טובה. זה סתם בן אדם לחברו, ויש בזה גם עניין גם לטובתכם. נדבר על זה בעזרת שם בהמשך. אז אנחנו עצרנו בסוף הפגישה הראשונה. פה בעזרת שם נמשיך. זמן הבא תהיו בקשר עם אביתר. יש הווה מינה, אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב ששבוע הבא מכון מאיר דוברי אנגלית ילכו עד מאוחר. אז אני חושב ששבוע הבא לא יצליח. זה אומר שרק נוכל להיפגש שוב זמן הבא. אז תעמו מול אביתר, כן? סידרתם איזה וואטסאפ או משהו?